אהלן, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט, איפה שתיים, היי ליאור.
היי, בוקר טוב.
אז זה השם החדש שלנו, לפני שבועיים, בעצם שלושה, הקלטנו את הפרק הראשון, אז עוד לא היה לנו שם, ועכשיו החלטנו שפודקאסט הולך להיות השם של הפודקאסט הבא, אחלה רעיון של ליאור. רוצה להסביר את השם, ליאור?
האמת שזה דבר א', כי זה מצחיק קצת. ובית, כי זה בא קצת להפסיק את הערפל מדברים שמעניינים אותנו לפחות.
כן, אז זה לא הולך להיות על עננים או קלאודים בעברית, זה פשוט אולי קצת דומה. מי שמכיר את הספרייה שקוראים לפוג ברובי, אז זה אולי קצת עושה לו את הסוציאציה, אבל זה לא קשור. אנחנו פשוט מדברים על דברים שאנחנו עושים ביום יום שמעניינים אותה. אנחנו משתדלים להיות מפוקסים, בניגוד לסשנים אחרים שאני עושה מדי פעם. אנחנו משתדלים שכל סשן יהיה מפוקס על נושא אחד, אולי שניים, ולדבר עליו קצת יותר לעומק. עדיין לא לחפור, אבל לדבר קצת יותר לעומק. פעם שעברה דיברנו על AngularJS ועל Yoman ועל Client Side Development. סך הכל אני חושב שקיבלנו פידבקים די טובים, ניסה לדבר עם כמה אנשים, אמרו שזה מעניין ומצפים לפרק הבא, היו פה ושם גם כמה תגובות בבלוג, אז נשמע לי שזו התחלה טובה. יצא לך לקבל פידבק ליאור?
קיבלתי קצת בטוויטרים ובמקומות כאלה, כן, היה נחמד. לא העזתי עדיין בעצמי להאזין, מאוד קשה לי להקשיב לעצמי מדבר, אבל יום אחד אני אעבור גם את המחסום הזה.
כן, האמת היא שכן, אני גם כמעט לא... מדי פעם אני שומע כדי לבדוק איך האיכות, אבל לא יצא לי, אני יכולים להאזין מעולם לפרק שלם. כן, זה חוויה מעניינת. נשאיר משהו לפנסיה.
כן.
יופי, אחלה. אז היום אנחנו הולכים להתמקד בעיקר על Meteor.js, ופעם שעברה ליאור עשה את רוב הדיבורים, אז היום אני אעשה את רוב הדיבורים, אבל תרגיש חופשי כמובן להתפרץ. אז יצא לי בעצם החודשים האחרונים לעשות כמה פרויקטים עם Meteor.js, אפשר להגיד שני פרויקטים בינוניים, ועוד פה ושם כמה פרויקטים קטנים. הפרויקטים הבינוניים שיצא לי לעבוד עליהם זה, אחד זה פרויקט שאני קורא לו DevDev, שלמעשה זה פרויקט שאני ככה עובד עליו מדי פעם שיש לי קצת זמן, הוא לא במצב תחזוקתי מדהים, אבל הוא חי, אפשר למצוא אותו ב-devdev.io, והקונספט הוא לעזור למפתחים למצוא את הכלים או את הספריות המתאימות להם, אז מה כל מיני פרמטרים, אחד בבולטים זה פופולריות ו-co-usage. כלומר, עד כמה נגיד ספרייה X נמצאת בשימוש עם ספרייה Y, זה ככה עוזר לדיסקאברי, ואני חושב מוסיף איזשהו נופך מעניין ואיזשהו עניין של קישוריות רשתית בין הקומפוננטות השונות. אז זה פרויקט אחד, והפרויקט השני זה פרויקט של קנן שאני כרגע עובד עליו, Reversing Summit 2014. אז שניהם נכתבו במטאור, אז ככה ואני עובד עליהם במצטבר אולי, לא יודע, חצי יום בשבוע פה ושם. אז יש לי ניסיון סביר בינוני עם הפלטפורמה, סך הכל במשך אולי משהו כמו חצי שנה. אז זהו, אז רציתי לחלוק את החוויה ולספר מה דעתי. אז Meteor.js זה פלטפורמה שהיא למעשה full stack ל-web בעיקר. היא למעשה מכילה גם server side code ב-JavaScript, זה מבוסס על Node.js, וגם client side, מן הסתם גם ב-JavaScript. יש גם כאלה שלוקחים אותה למובייל, ועוטפים את זה בפונגאפ, אבל זה לא, לי באופן אישי אין ניסיון עם זה, אני חושב שזה, זאת אומרת, מה שראיתי בדמויים, זה בהחלט אפשרי, זה סביר, אבל זה עדיין לא מצד כל היכולות שלו, אבל כרגע נתמקד בווב. אז הטרם אולי קצת overused, אבל בגדול קוראים לזה full stack framework, ואני חושב אני לא יודע במכוון או שלא במכוון, יש הרבה מיסקונספציה, נתקלתי הרבה מיסקונספציה לגבי איך הפלטפורמה עובדת או מה היא עושה, יש הרבה ככה קונספציה של הרבה magic שקורה מאחורי הקלעים, הרבה, לא יודע, כל מיני סיסמאות כמו הקוד שלך רץ גם בקליינט וגם בסרבר באיזושהי צורה פעילית, ואותי בהתחלה זה קצת הפחיד, וכשהתקרבתי והבנתי על מה באמת מדובר, הבנתי שזה בסך הכל רק סיסמאות, וכשפורטים את זה, כשמסתכלים על הספק, כשקוראים את התיעוד, אז די ברור מה קורה, וזה בסך הכל design choices שעשו, לדעתי ברוב המקרים דיזיין, זאת אומרת, בחירות טובות, אבל לא, זה לא מג'יק, וזה לא שאתם לא יודעים איפה הקוד הולך לרוץ, יודעים בדיוק איפה הקוד הולך לרוץ, יש שליטה מלאה, אם הוא ירוץ בקליינט או אם הוא ירוץ בסרבר, אפשר לשתף קוד בייס גם בקליינט וגם בסרבר, אבל זה לא מג'יק, כמו שזה, זאת אומרת, אותי באופן אישי זה קצת הפחיד כששמעתי מג'יק, אז זה לא, בסך הכל אני די מרוצה מרוב בחירות לדיזיין שהם עשו.
אני חושב שבקטע הזה, עניין המג'יק זה באמת משהו מרגטיאלי מאוד נחמד, אבל בסופו של דבר זה אופן סורס, אז כמו ברלס זה לא מג'יק בסופו של דבר, גם כאן אתה יכול לראות מה קורה. רק איזושהי הערה קטנה על מה שאמרת, אני מהאנשים שאלה את המיסקונספשן, אני לא בטוח שהתגברתי אליו, אני מקווה שאחר הפוקאסט הזה אני אתגבר. מה שמאוד מאוד, לפחות עזר לי, קצת, להתקרב יותר לאפליקציה, זה א', מעניין שהם מגדירים את עצמם לא כפול סטאק, אלא כדיסטריביוטד דאטה, משהו שמבוסס על דיסטריביוטד דאטה פרוטוקול, זאת אומרת, הם בסופו של דבר יודעים, הבסיס של זה העברת מידע בין קליינטים וסרברים, ועל זה בונים דברים, כשיש להם עקרונות שאפשר לראות אותם במטאו.קום, אולי 9 עקרונות, שכמו שאתה אמרת בדיוק, זה באמת פאטרנים ובחירות דיזיין מאוד מעניינות. אחד מהם, שהם קוראים לזה latency compensation, זה משהו שהאמת שאנחנו בדיוק עובדים על זה היום, וזה העובדה שכשיש לך קליינט, במיוחד היום כשהקליינטים מהירים, וזה לא כל כך, לא צריך להיות חשוב ליוזר, אם אתה מחובר בדיוק באותה שנייה לאינטרנט או לא, והוא רוצה את כל התגובתיות במהירות, ולמעשה שכל העדכונים ילכו מתי שאפשר. זאת אומרת, כל מה שעשיתי עכשיו, אני רואה אותו ישר, כאילו זאת אפליקציה לוקלית, מה שהיה פעם אפליקציות לוקליה, ותעדכן את זה לאינטרנט, כאילו לסרברים ולכל מיני אנשים אחרים בהמשך. כמובן שמבחינת דיזיין זה מביא כל מיני אתגרים, בגלל שמה קורה עם משהו השתנה בצד שני, וצריך להתקן את הקליינט וכו' וכו'. אז הם כנראה פתרו את זה, וזה מעניין.
כן, אז האמת היא שעכשיו שאתה אומר, הדף הבית של מטאו.קום, אני קולט שלמעשה מאז הפעם השנה שלו הסתכלתי על הפלטפורמה, לא ביקרתי בו. ואתה מזכיר את 9 העקרונות, זאת אומרת, לי הם כבר באים איכשהו באופן טבעי, כי אני כבר עובד עם הפלטפורמה כמה חודשים, אבל זה נחמד לבוא ופתאום לראות את זה בהום פייג' שלהם. הרבה זמן לא הייתי פה, וזה באמת מסוכם פה בצורה יפה. אז בואו נדבר על חלקם, לא נדבר על כולם. אז באמת latency compensation זה אחד מהעקרונות, ובואו נדבר קצת על איך מממשים את זה. הזכרת עוד משהו שזה DDP ונדבר עליו אחר כך, אבל כל נדבר על latency compensation. אז למעשה מטאור נשען לדאטאבייס על MongoDB, לפחות נכון עכשיו, אולי בעתיד זה גם משתנה, למעשה יש להם תוכניות קונקרטיות שזה לא יהיה רק מונגו, אבל נכון עכשיו זה רק מונגו, ולמעשה מממשים את הדאטאבייס בשני הצדדים, זאת אומרת גם בקליינט, גם בתוך הבראוזר, וגם על הסרבר. אז המימוש בסרבר הוא טריוויאלי, כשמתחברים לדאטאבייס מונגו אמיתי. המימוש בקליינט הוא באמצעות ספרייה שנקראת מיני מונגו, שלמעשה זו ספרייה ג'אבסקריפטית, שמממשת את אולי לא את הממשק המלא של מונגו דיבי, אבל חלק נכבד ממנו. אולי חוץ מהאגרגשן פרמורק של מונגו דיבי, אני חושב שהיא מממשת את הכל, ולמעשה נותנת לך להריץ שאילתות מונגו בקליינט, בתוך הבראוזר. עכשיו, כל מה שנשאר לך עכשיו לעשות, זה רק להביא את הדאטה מהסרבר אל הקליינט. זאת אומרת, ברגע שעשית את זה, תוכל גם להריץ שאילתות על הקליינט, מבלי ללכת לסרבר, להציג את הדברים על הדף, כמו שאתה רוצה, וגם להתקן את הקליינט, ואז מה שנשאר לך זה להסיע בחזרה את העדכונים מהקליינט לסרבר. אז זה למעשה פותר כמה בעיות, אחד מהם זה latency compensation, שתיים זה מודל תכנותי שהוא די נוח, כלומר אתה לא צריך לעשות קריאות API עבור כל חתיכת דאטה שאתה רוצה, אתה פשוט יכול להריץ שאילתות מקומיות, וכמו שאמרתי, כל מה שנשאר זה למעשה לדאוג לכך שהדאטה סט הרלוונטי יהיה בקליינט.
הדבר הזה, השיטה הזאת, היא לא הייתה המטרה בזמנו של CouchDB?
כן, כן. כן, זה בכלל דיזיין פייתון שהיה קיים ב-CouchDB, ובעוד כמה יצא לי לראות את זה בכמה פרימורקים של iOS, שעברתי, זה כן, זאת אומרת, אני לא חושב שהם ימציאו את זה, וכן, אני חושב שקו שלי באמת היה בולט בזה. עכשיו, כמובן שאתה יודע, יש כמה דרכים לעשות את זה. הדרך שבה בחרו במטאו לעשות את זה באמצעות מה שנקרא publication ו-subscriptions. כלומר, הסרבר מפרסם מספר publications, למשל, אתה יכול להירשם לאוסף של היוזרים. והקליינט בוחר לאיזה publication הוא עושה subscribe. אז הוא יכול, מן הסתם, להירשם לאוסף היוזרים, אבל גם יכול להירשם לתת אוסף מתוך היוזרים, נגיד היוזר הנוכחי, ואולי החברים שלו. אז יש מנגנון בסך הכל די הייתי אומר, אחד המורכבים במטאור, זה זאת, לעשות סאבסקריפשן פשוט זה לא בעיה, זאת אומרת, להירשם לכל הקולקשן, זה לא בעיה להירשם לכל הקולקשנים בעולם, זה גם לא בעיה, אבל לעשות סאבסקריפשן בצורה חכמה ויעילה, כלומר, להירשם רק למה שאתה צריך, מתי שאתה צריך, זה אחד הדברים היחסית מורכבים במטאור. מה שנכון שלא צריך להתעסק עם המורכבות הזו מ-day one, כי אפשר פשוט, זאת אומרת, ההתנהגות הדיפולטית של מטאור, out of the box, זה פשוט להירשם להכל. אז כל עוד האפליקציה היא מאוד קטנה, זה בסדר, עובר כל הדאטה, ברמת העיקרון, כל הדאטה בייס עובר מהסרבר לקליינט בכל פעם שאתה פותח את הדף דפן, אבל באפליקציה קטנות שמתחילים זה לא כל כך נורא, ועם הזמן צריך לעבור ולשפר את זה. אז יש למעשה שפה די מורכבת ונחמדה לאיך עושים סאבסקרייב ופאבליש לסאבסטים של דאטה, ולמעשה ברמת העקרון בכל עמוד, נקרא לזה, למרות שאנחנו כמובן מדברים על סינגל פייג' אפליקיישן, אבל לכל עמוד אתה רוצה להירשם לסאבסט של הדאטה שמעניין אותך באותו עמוד, וברקע לשחרר את הדאטה שלא מעניין אותך כדי לשחרר זיכרון. אז זה למעשה הדרך שבה מביאים את הדאטה מהסרבר אל הקליינט, וברגע שמביאים את הדאטה מהסרבר אל הקליינט, אפשר להריץ עליו שאילתות. עוד משהו שמאוד עוזר לכל המנגנון הזה, זה עניין שנקרא ריאקטיביות. כלומר, כל מה שאתה צריך לעשות, זה רק להגדיר את השאילתות, והם כבר יביאו את הדאטה כשהוא קיים, ברמת העיקרון, כן? כלומר, אתה לא צריך, נגיד, לעשות פולינג ולבדוק מתי הדאטה מגיעה, אתה לא צריך לחכות ולהריץ את השאילתה רק אחרי שהדאטה הגיעה מהסרבר לקליינט, מן הסתם זו פעולה שהיא אסינכרונית, יכול לקחת זמן, עד שהדאטאבייס של הקליינט מתמלא, אבל באמצעות ריאקטיביות, אתה יכול בסך הכל להגדיר את השאילתה שלך פעם אחת, והתצוגה תתעדכן, הדף עצמו יתעדכן, כל פעם כשיש דאטה חדש, או אם תרצה, אתה יכול לחכות לזה שכל הדאטה יגיע, ורק אז להציג את הדף, אבל זה כבר לפי בחירתך. אז זה פותר כמה דברים. ריאקטיביות גם פותר את הצורך לבוא ולעשות מייקרו-מנג'מנט לדאטה. אתה לא, כמו שאמרתי, אתה לא צריך להסתכל על כל עדכון ולראות מתי יש דאטה חדש, מתי הגיע דאטה חדש, האם הדאטה כבר מוכן, האם קיים דאטה בכלל, אתה לא צריך לבוא ולהסתכל על זה, אתה בסך הכל מגדיר את השאילתה שלך, אתה מגדיר מה אתה רוצה שיהיה על הדף, וזה מתעדכן באופן אוטומטי, כל פעם כשמגיע דאטה חדש מהסרבר, ומה שזה עוד נותן, זה real time, כלומר, גם אם עשית סאבסקרייב לדאטה, הדאטה הגיעה מהסרבר לקליינט, אתה עובד איזה 5 דקות, ופתאום יש דאטה חדש על הסרבר, נגיד זה צ'אט, אוקיי? ואיזשהו יוזר אחר נכנס לצ'אטרום והתחיל לכתוב, אז אתה מקבל אוטומטית את הדאטה אליך, כלומר, הסאבסקריפשן זה משהו שהוא חי כל הזמן, וכל פעם כשיש חידוש, כל פעם כשיש חידוש בדאטאבייס, בבקאנד, אתה מקבל אליך את הדאטה, וכל מה שנותר לך לעשות זה להציג את רשימת, נגיד, רשימת היוזרים שכרגע בחדר, או רשימת ההודעות שהם שלחו לצ'טרום, כמובן בדוגמה הזו של הצ'טרום. זהו, אז בסך הכל יש פה כמה מנגנונים שעובדים אחד עם השני, הזכרתי ריאקטיביות, הזכרתי דאטאבייס בקליינט ובסרבר, הזכרתי פאבליקיישן וסאבסקריפשן, כולם עובדים יד וריל טיים כמובן, אז למעשה כולם מחוברים אחד לשני, ובסך הכל אני חושב עובדים די יפה.
אם אני מנסה רגע, א', לעצור את השצף שלך, וגם לנסות להשוות את זה לאלטרנטיבות. אז באמת, אם אני מבין נכון, התפיסה היא הדבר שמבדיל. זאת אומרת, רוב הדברים שאתה אומר, לדוגמה, אם אני הייתי מיישם את זה באנגולר, אז אומנם לא הייתי מגדיר שלכאורה שאילתה מודפסת ב-HTML, הייתי מגדיר שמשתנה מודפס ב-HTML, הייתי צריך להביא את התוכן למשתנה, שזה בערך אותו דבר, בוא נאמר שנקרא לזה שאילתה, אבל הייתי צריך בצורה ידנית לדאוג לזה שהתכונים יגיעו למשתנה הזה. מה שכאן זה קורה לי, שני התהליכים האלה, להביא את הערך הראשוני למשתנה ולדאוג לעדכן אותו כל הזמן, הם לכאורה קורים אוטומטית.
כן, למרות שגם באנגולר יש לך ריאקטיביות, נכון? זה אומנם לא הולך כל הדרך מהקליינט לסורבר בחזרה, אבל ברגע שאתה כבר מציג איזשהו משתנה על הדף באנגולר, יש לך שם ריאקטיביות, נכון?
בדיוק, זאת אומרת, אני מציג את המשתנה ואני צריך לדאוג לעדכן אותו. זאת אומרת, נכון. לרוב הפאטרן המאוד מוכר באנגולר זה להביא את הערך למשתנה, ואז כמובן ברגע שאני מביא את הערך הוא מוצג בכל המקומות שהתייחסתי אליו, בצורות מאוד מתוחכמות, אבל כדי לעשות את זה מושלם, או מקביל למטאור, אני צריך גם לדעת בזמן אמת לעדכן אותו כל הזמן.
נכון, נכון.
מה שזה אומר כנראה WebSocket או משהו כזה, בניגוד ל-REST.
נכון, אז Angular פותר לך את המייל האחרון, אבל הוא לא פותר לך את מה שלפני. הוא לא פותר לך את הדרך להביא, הוא לא פותר לך את ה-WebSocket, הוא לא פותר לך את הדרך להביא באופן קונסיסטנטי, באופן מתמשך את הדאטה מהסרבר לקליינט, ומטאור פותר גם את זה. אז זאת אומרת, אתה יודע, אז בגלל זה אנשים נוטים לקרוא לזה full stack framework, למרות שהם אולי לא מגדירים את עצמם ככה. אבל כאילו הרעיון שהוא נותן לך פתרון כולל לכל הבעיות שאתה נתקל בהם, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על data ו-subscriptions, אבל יש גם אספקטים אחרים, למשל user accounts. אתה יודע, דוגמה אולי קצת שולית, אבל אתה מקבל out of the box, יכולת להירשם, זאת אומרת, לפתוח לתת ליוזרים שלך להירשם דרך גוגל, גיטהאב, טוויטר, או סתם ככה, יוזר נאם, פסוורד, או כל דבר אחר, בצורה יחסית פשוטה. זה למעשה פשוט built in בפרמורק, אבל זה אפילו לא פקאג', זה לא third party package. זה פשוט built in בפרמורק, אתה יכול כמובן לאפשר או לא לאפשר חלק מההתנהגות הזו, אבל זה פשוט, וזה אני חושב עוד דוגמה לכך שהם באו והם למעשה רוצים לפתור את כל הבעיות שמציקות למפתח ווב. בין אם זה בעיות שקשורות אחת בשנייה, כמו במקרה הראשון של דאטה וסובסקריפשנס וריאקטיביטי וכו', ובין אם זה בעיות שלא כל כך קשורות אחת בשנייה, אבל הם עדיין בעיות, אז דוגמה אחת זה user accounts, דוגמה אחת זה minification ו-deployment, ויש עוד כל מיני דוגמאות.
באמת, אז רק את זה שאני קהלת כאן איזשהו משהו, תהליך הלוגין לא יכול להיות לוקלי.
לא,
זאת אומרת, אני מבין אם משתמשים במשהו חיצוני, פייסבוק או ג'ימייל וכו', אבל בסופו של דבר זה חייב להיות מול הסרבר, זה אולי התהליך היחידי שחייב להיות מול הסרבר עצמו.
כן, זה קורה מול הסרבר. האמת היא שאף פעם לא חשבתי לעומק איך זה קורה, כי זה מוכן, וכל מה שאני צריך זה לשים איזשהו תג על הדף, בגדול. אבל כן, ברמת העיקרון זה קורה בסרבר, ואתה יכול, אם אתה מסתכל, מציץ בדאטאבייס, אז אתה יכול לראות שיש שם טוקנים וזה, שהם כמובן לא עוברים לקליינט משיקולים של סקיורטי, אבל כן, בהחלט זה עובר דרך הסרבר.
אז אני חושב ש... זאת אומרת, הבסיס כאילו די מובן, אני מקווה למאזינים ולי שמתקדמים. מעניין אותי לשמוע איך באמת הם פתרו את בעיית הדיפלוימנט, שזה לכאורה בעיה חיצונית.
אז אני חושב שזה העניין אסטרטגי אצלם, שבינתיים לא כל כך פועלים עליו עדיין, אבל אני חושב שתודה, כחברה, התפיסה שלהם היא, אחד, תבנה פרמורק שהרבה מפתחים אוהבים, שתיים, תספק קלאוד פלטפורם שאפשר לעשות עליו פוסטינג בתשלום, ומשם תרוויח כסף. אז נכון לעכשיו, יש קלאוד פלטפורם במטאור.com, כל אחד יכול לעשות דיפלוימנט, למטאור, וזה בחינם, אבל עם מגבלות של שירות שלפעמים הוא פה ושם הוא למטה, יש לו יכולות סקיילינג מוגבלות וכו', אבל בנוסף אתה גם יכול פשוט לארוז את האפליקציה, כאפליקציית נוד לכל דבר, יש אפילו סקריפט קטן פשוט שנקרא Demeteorizer, שהוא למעשה לוקח את אפליקציית המטאור והופך אותה לאפליקציית נוד סטנדרטית לחלוטין, ואתה יכול לקחת את Demeteorizer, להריץ אותו בתוך, זאת אומרת, לקחת את האוטפוט שלו, להריץ אותו בתוך Node.js, בכל מקום, זאת אומרת, באמזון, במודולוס, הרבה אנשים משתמשים, זה ברוקו אפשר להריץ את זה, עם, פה ושם אני חושב עם מגבלות של סוקיט, ווב סוקיטים, אבל זה אפשרי, ובכל קלאוד פלטפורם אחר שאתה רוצה. אז
בוא נמשיך ביתרונות לפני שאנחנו מתחילים לשמוע על החסרונות.
כן, אז נקודה אחרונה שהוזכרה זה DDP, Distributed Data Protocol. אז למעשה אמרנו איך הדאטה מגיע מהסרבר לקליינט, לא אמרנו איך הדאטה מגיע מהקליינט לסרבר. נניח עשית, התקנת איזשהו פורם בקליינט, ועכשיו אתה רוצה לשלוח את הדאטה חזרה לסרבר. אז זה למעשה קורה באמצעות פרוטוקול שנקרא DDP. האמת שגם גם הדרך הלא קורית באמצעות DDP, אבל זה קצת פחות מהותי. אבל מה שכן, DDP זה פרוטוקול מבוסס ווב סוקט, ולמעשה מאפשר לכל קליינט, לא בהכרח, זאת אומרת לא רק הבראוזר שכרגע מחובר לסרבר, אלא לכל קליינט, בין אם זה מובייל פון, או בין אם זה סרבר אחר, מאפשר לכל קליינט לשלוח ולקבל דאטה מהסרבר המרכזי, נקרא לו. כלומר, מהווב סרבר שמפעיל, שמריץ את הבקאנד של נטר. אז DDP למעשה מגדיר גם איך שולחים דאטה, וגם איך מקבלים דאטה, ואם אתה משתמש, אם אתה משתמש בו, כלומר, כמובן שאתה תמיד יכול ללכת ולעשות כתיבות out of band לתוך הדאטאבייס המונגוי, וזה בסופו של דבר יתבטא גם בקליינט, אבל הדרך הנכונה אתה לעשות את זה באמצעות DDP, שזה מאפשר לך, זה מאפשר לך התנהגות real time מלאה. כלומר, ברגע שאתה מתחבר לסרבר ושולח לו הודעות DDP, זה מיד, הוא מיד עושה טריגר לשינוי ומודיע לכל הקליינטים שדאטה השתנה. ומעבר לזה הוא גם נותן לך אבסטרקציה נחמדה, זאת אומרת, הוא לא אם פעם היית צריך להגדיר REST interface כדי לשלוח דאטה לסרבר או לקבל דאטה מהסרבר, היום אתה עושה את זה באמצעות DDP, שאפשר לחשוב על זה כמו, לא יודע, אם פעם עשיתם Java, אז זה RMI, זאת אומרת, יש רמת אבסטרקציה נוחה, כמובן, אני מקווה שבלי כל הרעות החולות של RMI, אבל יש לי אבסטרקציה נוחה לקרוא למתודות על הסרבר, לקבל דאטה ולשלוח דאטה אל הסרבר. זהו, אז עכשיו נראה לי שהגיע הזמן, אתה יודע מה, אבל אני רוצה לפני שאנחנו נגיע לבעיות.
האמת שיהיו לי עוד שתי שאלות שאם אפשר, שאני לא יודע אם הם יתרונות או חסרונות עדיין.
כן.
אז דבר ראשון, כמו כל דבר כשאנחנו שואלים, ולמרות שזה מוקדם מדי לשאול, אז סקלביליטי?
אז זו בעיה, וזה בסוף.
אוקיי.
אז אין. לטעמי, א', לטעמי זו בעיה, אני חושב שזו בעיה שאפשר לפתור אותה, אבל זה בטח לא קל ופתיר, זאת אומרת, זו בעיה שעדיין לא פתורה, אני חושב שהיא יכולה להיפתר, אבל לטעמי הרבה אנשים מהקומיוניטי של מטאור קצת חיים בהכחשה, הם טוענים שאין כזו בעיה, ולי, לא יודע, אני לא מבין איך הם יכולים להגיד את זה, תודה, אבל כמובן השאלה על איזה סקלביליות אתה מדובר, אז, אבל בוא נסתכל רגע על צווארי הבקבוק הקיימים, נכון להיות. יש פה כמה מדרגות של סקלביליות. אז המדרגה הראשונה היא שכל אפליקציית מטאור מחזיקה סוקטים חיים כל הזמן. אז בעיית הסוקטים זו בעיה אחת שברמת עקרון היא, זאת אומרת, יש דרכים לפתור אותה, אבל צריך לפתור אותה. היא לא פתורה out of the box. להחזיק סוקטים פתוחים, זה אומר עומס על הסרברים שלכם, על הלוד בלנסרים שלכם וכו'. זו בעיה אחת. בעיה שנייה זה session affinity. גם אם אתם מפזרים מספר שרתי backend של מטאור בדאטה סנטר שלכם, עדיין חייבים לדאוג שקליינט ברגע, once הוא יתחבר לסרבר, הוא צריך להישאר עם אותו סרבר. מטאור פשוט לא יעבוד נכון אם הוא לא מחובר לאותו סרבר.
אם הדיסטריביוטד של הדאטה הוא עובד נכון, למה יש את ה...
אז זה משהו שיכול להיות שהוא ישתנה בעתיד, אבל בגרסה הזו זה בוודאי בעיה. זה בגלל שהסרבר מחזיק סטייט, וזו עוד בעיה של סקיילביליות. הסרבר מחזיק סטייט עבור כל אחד מהקליינטים, כדי שידע מתי צריך לשלוח לו עדכונים ומתי לא. למשל, בוא נגיד שנכנס אייטם חדש לקולקשן של היוזרים, אתה צריך לדעת מי כרגע עושה סאבסקרייב לאותו קולקשן, והדאטה והיוזר החדש שנכנס מתאים לשאילתה של הסאבסקריפשן שלו, כדי לדעת למי לשלוח את העדכון. כלומר, הסרבר צריך להיות מודע לסטייט של כל אחד מהקלייטים שכרגע מחוברים אליו. אז זה כמה בעיות סקיילביליות. אחד, זה שהסרבר צריך להחזיק סטייט בזיכרון. שתיים, זה session affinity. כלומר, אתה חייב לוודא שאם אתה עושה load balancing, אתה צריך לוודא שבאמת הקליינט יעשה ראוטינג לאותו סרבר שאליו הוא התחבר, וכמובן שאם הסרבר עושה ריסטארט, אז אתה בבעיה. יש פה כמה בעיות. והבעיה השלישית, אני חושב, בוא נגיד שהיום אולי קצת פחות חמורה, אבל באפליקציות מאוד גדולות היא כן תהיה חמורה, זה מונגו עצמו. מונגו באופן תיאורטי אולי אין לו מגבלות סקיילינג קשות, אבל באופן פרקטי יש לו. זאת אומרת, זה קשה לעשות סקיילינג למונגו. זה לא שזה לא אפשרי, אבל זה קשה, זה מציק. כל מה שקשור למעשה לסקיילינג ולהיי ולאביליטי וכל זה, ברמת העקרון זה בהחלט אפשרי למונגו, אבל אתה צריך לעשות תואר בזה כדי לעשות את זה נכון. אז זו השכבה השלישית. אז בגדול, אני הייתי אומר שסקיילביליטי זה אכן פקטור בעייתי במטר, אבל מצד שני, אני חושב שזה, זאת אומרת, זה יקבל את האטנשן שצריך מצד הצוות של מטר. זאת אומרת, ברור לי שעל זה הם הולכים לעשות את הכסף שלהם, על לעשות דיפלוימנט טוב וסקיילבילי, אז קשה לי לדמיין שהם לא יפתרו. זאת אומרת, כל הבעיות האלה הן בעיות שהן פתירות, הן לא פתורות היום, אבל אני חושב שהן פתירות, וקשה לי לדמיין את זה שהם, אתה יודע, הם לא יכולים להיות מוצלחים אם הם לא יפתרו את הבעיות האלה.
מצד שני, אתה מאמר, אם אתה לוקח את זה ב...
נכון, אתה מאמר בכמה דברים. א', הפלטפורמה היא עדיין 0.7 משהו, היא עוד לא מוכנה, ויש שינויים לא קטנים שקורים באינטרפייסים, נגיד ה-UI framework משתנה עכשיו. זאת אומרת, אתה מאמר בכמה דברים, ובטח אתה כן, אתה מאמר על זה שהם יצליחו לפתור את הבעיות, או שאתה תצליח לפתור. עכשיו, זה לא שיש אפס פתרונות, יש פתרונות, אבל זה פתרונות שהם לא טריוויאליים, זה פתרונות שהם טובים עד, אתה יודע, עד גודל מסוים, סקיילביליות שלהם היא לא אינסופית, ואתה יודע, יש פה בהחלט טרייד-אוף. אז אם יש שני דברים שאני לא שקט לגביהם, לגבי מטר, זה סקיילביליות, ושתיים זה הישענות על מונגו, שיש ישראל פה ושם, פה ושם טוב, פה ושם רע עם מונגו, אבל בגדול זה לא דאטאבייס שהייתי מאמר עליו את החיים שלי. אז אתה יודע, to restify that, הם אומרים שהם עובדים על דאטאבייסים אחרים, ובאמת שגם ראיתי גרסה, נגיד שמשתמשתי ב-MySQL, אומנם היא לא feature complete, אבל היא ככה proof of concept נחמד. אני מאמין שזה גם משהו שיפתר בעתיד, כלומר על הקליינט עדיין יהיה מיני מונגו, השפת שאילתות לא תשתנה, אבל המימוש על הסרבר יהיה שונה, בין אם זה מעל פוסטגרס, מעל MySQL, מעל קסנדרה או מעל כל דאטאבייס אחר. זאת אומרת, אפשר לממש את שפת השאילתות של מונגו מעל דאטאבייסים אחרים. זה כבר נעשה בעבר. אבל כן, זה בהחלט בעיה, כלומר, לא הייתי בונה היום אפליקציה מעל מטר שאני יודע שהולכת לקבל, שהולכת להיות, לא יודע, insanely popular ודאטה סנטריק וכו'. אז לא הייתי עושה גם מצד שלי, כל מיני צעצועים או דברים שאני יודע שהם יחסי קטנים, אני חושב שזה טרייד-אוף בהחלט משתלם. כי זמן הפיתוח וקלות הפיתוח הם מדהימות. חוויית הפיתוח היא פשוט מדהימה. הכי טובה מבין שראיתי עד עכשיו, כולל אנגולר והדברים האחרים שיצא לי לעשות. אני חושב שבוא נדבר רק עוד נושא אחד שקשור למטאו, וזה הקומיוניטי. אני חושב שהם עושים עבודת קומיוניטי מדהימה. אני חושב שכל אחד מהפרמורקים האלה יכול ללמוד מהם איך עושים עבודת קומיוניטי, ואני חושב שזה לא מעט זאת הסיבה שהם מצליחים. אז כשאני אומר קומיוניטי, אני מתכוון לא רק לטוויטר וגוגל גרופ ו-IRC וכל זה שהם אקטיביים, והם אקטיביים כל יום בצורה מאוד יפה, והם גם מתוחזקים על ידי, זאת אומרת, גם על ידי קומיוניטי, אבל גם על ידי אנשים ממטאו, שכל הזמן פשוט נמצאים בערוצים האלה. אני גם מדבר על DevShop, שזה כנסים למעשה האקאטון שהם עושים פעם בחודש, והכנסים מקומיים שקורים בכל מיני מקומות בעולם, על ספר שיצא על ידי אנשים מהקומיוניטי, קוראים לו Discover Matter, אני אשים אותו בשואו נוטס, על אפליקציה שנקראת Made with Matter, שלמעשה נותנת במה לכל אפליקציות שונות שנכתבו על ידי Matter, בלוגים פעילים ולמעשה אנשים שעובדים פול טיים ומאמרים את המשרה שלהם על מטאור. יש לא מעט שופס שכבר לוקחות את מטאור כמיינסטרים, כמו שיש כאלה שעושות רובן על רייס, יש כאלה שעושות מטאור. יש בחור אחד מדהים שיש לו בלוג סלש ובסייט שנקרא מטאור הקס, שהוא לא רק אקטיב קונטריבטר מאוד מאוד פעיל, הוא גם כותב הרבה, והוא דואג הרבה מאוד, זאת אומרת, הוא לא עובד של החברה, אבל לדעתי הוא המספח שלהם אי שם בסרי לנקה. בקיצור, יש עבודת קומיוניטי מדהימה. אני למשל, הפקאג' הראשון שכתבתי, אחרי שכתבתי את הפקאג' הראשון, פנתה אל מנהלת הקומיוניטי בטוויטר, ביקשה ממני את הכתובת דואר, ושלחה לי חולצה ומדבקה. אז כן, זה דברים קטנים, אבל זה מראה את האטנשן, זה מראה שהם עושים עבודת קומיוניטי מאוד יפה. אז זה ממש ממש לזכותם. זהו, אז דיברתי כמעט ברצף, כמעט חצי שעה. לא כיסינו את הכל, אבל יש עוד משהו שככה עומד לך על הראשון?
לא, אני חושב שהסיכום שלך היה, זו פלטפורמה מאוד מעניינת, אני חושב שמאוד מאוד ברור מה היא עושה, אני חושב שעתידה מאוד לא ברור, והיום, כמו שאמרת, היא קצת מוקדם, זה מאוד מאוד נחמד לשחק בה, כי הם עשו דברים מאוד מעניינים, ואם יש איזשהו פרויקט קטן, אז אולי אפילו אני אעשה, אם יהיה לי איזשהו משהו. אין ספק שהיא עדיין לא מוכנה לקחת את הסטארט-אפ שאתה שם עליו את עתידך וללכת על זה, אבל יכול להיות שזה יגיע לשם. אני חושב שכדאי לעקוב.
כן, אם נגיד, א', סתם בשביל לימודים של פרויקטים שמחוץ לעבודה, אני חושב שזה מאוד מאוד נחמד, ואני חושב שגם דברים בתוך עבודה, נגיד דשבורדים פנימיים או דברים כאלה, שזה לא נורא, אם א', שהם לא דורשים סקלביליות מאוד גדולה, וב', גם אם תגלו שאתם נתקעים באיזשהו משהו, אז זה לא כזה קריטי, או אפליקציות שאתם יודעים מראש שהסקייל שלהם הולך להיות יחסית נמוך, ויש דברים כאלה, בעיקר בדברים שהם ב-2B, שלא יודע, כמה, אתם נגיד, אתם עושים אפליקציה ליהלומנים, אז כמה יהלומנים כבר יש בעולם שיכולים להתחבר בו זמנית? יש דברים שבהם סביר לקחת את הטרייד-אוף הזה, וזה בהחלט שווה, כי זו חוויית פיתוח מדהימה, מאוד מאוד אג'ילית וכיפית. פשוט כיף.
אבל הבעיה היא לא רק סקיילינג, זאת אומרת, זה לא שאני אומר, אם אתה עושה משהו לקצת יוזרים, זה בסדר. הבעיה היא כאן שזה משהו ש... זאת אומרת, א', כמו שאתה אומר, יכול להשתנות כל הזמן, וזה בשלב שזה המערכת שלך, זאת אומרת, שאתה חייב להתקן כדי לקבל שיפורים ועדכונים, ואז אתה כל הזמן חייב להיות במלחמה.
נכון. זה נכון, אבל אני חייב להגיד שלא נכוויתי מזה יותר. זאת אומרת, נכון, פה משם הייתי צריך להתקן גרסה ולהתקן ספריות וקצת לשנות קוד, לא נכוויתי מזה ביג טיים, לפחות עד עכשיו. אז זה נכון שזה ריסק, אבל זה לא... זה לא מה שהיה עוצר אותי לפחות. זה נראה לי סיכון שהוא מחושב והוא שווה את זה. זה טרייד-אוף שבהחלט משתנה.
אתה אומר, גם בריילס עושים את קונה גרסה, וזה דופק את כולם.
כן, אתה יודע, וגם אם אתה, א', זה קורה בריילס, זה קורה באנגולר, זה קורה בכל מקום, ברור שככל שהפלטפורמה יותר בוגרת, יש פחות סיכוי שזה יקרה, אבל א', זה יכול לקרות, וב', בוגרת, זה לפעמים גם אומר זקנה. אז אתה יודע, אז תיקח את הסיכונים שמתאימים לך. אני לא רואה בזה בעייתיות, זאת אומרת, זה באמת לא מה שמפחיד אותי, הדבר היחיד שכרגע מפחיד אותי בזה, זה היכולת לעשות סקייל כשצריך. זה הכל.
מעניין מאוד.
כן, זהו, אז אני אשים את הלינקים הרלוונטיים, סך הכל אם תחפשו מטר או ג'ייס באינטרנט, אז אני בטוח שתמצאו אותם, וזהו, אז זה היה פודקאסט על מטר, סקירה קצרה.
נעשה קצת פיקים?
כן, לא הכנתי, אבל איך זה?
דווקא אני חושב שהכנת למען האמת, אז תסתכל במסמך ותזכר.
לא, זה לא הכנתי, אבל אין בעיה, אני אציג אותם ככה, בסדר.
אז מה זה, טוב. אז אני דווקא סוף סוף הגעתי למשהו שהרבה זמן קראתי עליו ואפילו עשיתי עליו כמה ניסויים, אבל כשלא ממש עשיתי משהו לעומק, שזה promises של JavaScript. לא ניכנס לזה לעומק כי זה רק פיקים, אבל בסופו של דבר promise זה האפשרות לעשות משהו אסינכרוני ולקבל חזרה איזשהו אובייקט שהוא אובייקט התשובה, שעליו אפשר לעשות פעולות, כמו מתי שזה יהיה מוכן, תעשה משהו את הבא בתור, או שקבוצה של דברים יהיו מוכנים, וכו' וכו', לטפל באירורים, בהמון המון קומבינציות, לעשות צ'יינינג, וכל מיני דברים כאלה. זה, בסופו של דבר, כל מי שמתכנת נוד חייב להגיע לעולם הזה, כי עושים דברים סינכרונים ואסינכרונים, דברים שתלויים אחד בשני ודברים שלו. אני אישית בחרתי בספר שנקראת Q, קצת מזכיר אולי, בגדול יש שתי ספריות עיקריות, שאחת היא promises שזה Q, ואחת שרק עושה מטפלת בפלואו שנקראת async. יש להם דברים דומים ודברים שונים. async היא לא בדיוק פלטפורמת promises, אבל היא עושה דברים יחסית דומים. אז בשעון הוציא את הקישור ל-Q. אני אעשה איזשהו ככה איזשהו לינק לאתר שלך גם, כי בין השאר, כשרוצים לבחור ספרייה, אז אתרים כמו dev.io מאוד מאוד עוזרים לראות מה הקהילה בחרה בסופו של דבר. זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה מחפש באינטרנט, אתה רואה כל מיני אלטרנטיבות, שנראות לך לפחות לפני שאתה נכנס לעומק, טובות. פילטרת את הפרויקטים הטובים, מצאת את הפרויקטים שיש להם הרבה תמיכה, שמתעדכנים מהר, שמשתמשים בהם, ובסופו של דבר אתה אומר, אוקיי, אז מתוך השניים, שלושה האחרונים שבחרתי, מי הכי הרבה משתמשים בו, ואז אתרים כמו dev.io יכולים לאפשר. אני חושב שdev.io הוא היחידי שעושה את זה cross technologies. בניגוד לג'אמים שעושים את זה ספציפית לרובי, וכאלה שעושים את זה ל-NPM, לנוד. אז זה אחד. הדבר השני, שהאמת ששאלה שבצורה מפתיעה עלתה איזה, אני חושב, 4 או 5 פעמים על ידי 4 או 5 אנשים שונים בקבוצות השבוע, זה איזה כלי לוגינג להשתמש בו, ויש הרבה אלטרנטיבות. כשאנחנו מדברים על ניסיון לעשות לוגינג בסקייל, ולוגינג של האפליקציה כשיש הרבה סרוויסים, וגם לוגינג של האפליקציות כשיש הרבה סרוויסים, ואנחנו רוצים לעשות אנליזה על לוגים האלה. כשאנליזה יכולה להיות בשביל דיבאגינג, ואנליזה יכולה להיות ביזנס. יוזרים עשו לוגינים, יוזרים עשו פעולות מסוימות וכו'. אלרטים ודברים דומים. אז יש כל מיני תוכנות שפותרות את הבעיה הזאת, אולי נעשה אפילו פודקאסט שלם על זה, כי אני חושב שזה יש הרבה להיכנס. ספציפית אני רציתי לציין את Log Entries, שזה דווקא השירות שבצורה, ואני לא מגזים, תוך 2 דקות בערך יש לכם חיבור מהפרודקשן שלכם באמזון או באירוקו או בכל מיני מקומות אחרים, לא משנה איזה טכנולוגיה, זאת אומרת טכנולוגיות העיקריות, נוד, רובי, ישירות לתוך זה, ואתם רואים בזמן אמת את הלוגים שלכם, אתם יכולים לסמן איבנטים מסוימים לפי רצונכם, עם איזה regular expression מסוים, ופשוט להתחיל לנתח, מדהים כמה מהר זה נכנסים לזה. Obviously זה בא עם איזשהו מחיר, אם אתם גדולים, ואולי בלונג טרם שווה לחשוב על לבנות שירות כזה בעצמכם. אבל to get things started, log entries מאוד מעניין.
א', אני לגמרי בעד לעשות איזה פודקאסט, אני יצא לי לעשות איזה הרבה בחיים, זאת אומרת, גם להתלבט ולבחור פלטפורמות לוגינג שונות, וגם לעשות לוגינג ולהסתכל עליהם. הפייבוריט שלי בזמן האחרון זה לוגסטאש, זה לא סרוויס, זה משהו שאתה צריך להתקין אין-האוס, אבל לדעתי יש לו יכולות מאוד יפות, אבל יצא לי גם להשתמש בהרבה אחרים. אז... אני כבר קובע לנו פודקאסט הבא, על זה.
יש, ואם אנשים רוצים להשתתף או לתת הערות לפני, אז קדימה.
כן, מגניב. טוב, אז ככה, אז, זה לא שבאמת יש לי פיקס, פשוט רשמתי פה שתי אופציות אחרות לנושא של הפרק, אבל אני אדבר על אחת מהן, שקשורה לנושא. אז הסכמנו את דב איו, שלמעשה נותן לך גם לבוא ולהגיד באיזה פקג'ים אתה משתמש, אבל גם למצוא את היחסים ביניהם. כלומר, פקג' X נמצא בשימוש עם פקג' Y, וכדי להקל לתהליך הזה, זאת אומרת, אתה יכול פשוט באופן ידני לבוא ולהגיד, אוקיי, אני משתמש בבוטסטראפ יחד עם אנגולר, וזהו, זה מאוד פשוט, אבל כדי להקל לזה, גם עשיתי, כתבתי איזשהו פקג' בנוד, שאני משתמש בו בפרויקט הזה, שלמעשה אם אתה מכניס פרויקט, אתה מכניס רפוזיטורי בגיט-האב, הוא סורק אותו ומחפש כל מיני קבצים שמגדירים פקג'ים, למשל package.json של Node.js, או קבצי gem file של רובי, הוא הולך וסורק אותם ומוציא מתוכם את השמות של הפקג'ים, ומציע לך, הנה אני משתמש ב, לא יודע, ב-Rails יחד עם whatever. אז זהו, זה איזשהו פקאג' קטן ב-Node.js, שגם יש לו ממשק command line, וגם יש לו API ב-Node, שאתה יכול, זאת אומרת, מה-command line, שאתה יכול להריץ, לתת לו שם של repository, והוא אומר לך מה הוא מצא שם. זה תומך בכמה packagers ספציפיים שהכנסתי, זה עדיין לא תומך בהרבה, אז תומך ב-Python, ב-Ruby, ב-Node, נגיד, עוד לא הכנסתי Java, Maven וכאלה, זה משהו שאולי יחסית קל לעשות, אבל פשוט עוד לא יצא לי לעשות את זה. אבל בקיצור הוא יודע לסרוק כמה סוגים, אם אני לא טועה זה סוגים שונים של פייתון, של רובי ושל דברים שהם מוססים Node.js. זהו, אז נראה לי שבזה אנחנו עושים, דרך אגב JavaScript Promises, כן, אחלה, פלוס 1, ו-Q זה אחלה ספרייה, אז דרך כלל זה. אתה יודע, עוד משהו אחד קצר שהזכרתי שקשור לזה, עוד דיזיין צ'ויס שלקחו במטאור, זה שכל הקוד של הסרבר יהיה סינכרוני. הוא לא יהיה אסינכרוני, הוא יהיה סינכרוני, אז מי שיצא לו לכתוב ב-Node.js, הוא יודע שהקוד הוא כמובן אסינכרוני, ו-Q זה אחד מהפתרונות לקולבק הל שנוצר בעקבות זה. במטאור לקחו פתרון אחר שנקרא Fibers, שגם פותר את הבעיה הזו של קולבק הל, ולעשה כל הקוד במטאור שרץ בסרבר, לא בקליינט, בסרבר, הוא סינכרוני לחלוטין. אז זה עוד דיזיין צ'ויס שלקחו, תאהבו ולא תאהבו, כך זה עובד שם.
כי הוא בתוך תוכו, בגרסת הנוד שלו, לא ממומש עם פייברס?
יכול להיות, אבל הוא מציג API שונה. ה-API שיש לך במטאור זה כמו שאתה מתכנת בג'אבה או ב-C, כלומר אתה עושה קריאה ואתה מחכה שהיא תחזור. בניגוד למצב הדיפולטי בנוד שאתה מספק קולבק.
למה לעשות את זה בנוד דבר כזה?
פשוט כדי להציג מודל תכנותי יותר נוח. זאת אומרת, אתה יודע, זה כבר עניין של טעם אישי, יש כאלה שאולי מאוד אוהבים קולבקים, אבל החבר'ה של המטר הוא החליטו שקולבקים זה לא טוב, והם רוצים להציג מודל לינארי.
כן, אני לא נכנס לכל כך לדיון הפילוסופי הזה, כי זה מסוכן, אבל אם אתה מחליט שזו השיטה שאתה לא רוצה לעבוד בה, אז למה לעשות את הסרוויס סייד בנוד?
כי יש לו יתרונות, אבל יש לו יתרונות אחרים. א', יש לו מעט כאלה שגם ככה הולכים, אתה יודע, לוקחים יתרונות כמו פייברס או כמו קיו ומשתמשים בנוד, ויש להם פלואו יחסית לינארי. כלומר, זה לא שהחבר'ה של המטאורים הראשונים שעשו את זה, אבל אתה יודע, ל-Node.js יש יתרונות אחרים, יש יתרונות של סקיילביליות, יש יתרונות של זה שאתה יכול לכתוב בג'אבסקריפט ולהשתמש באותו קודבייס, נגיד במודלים, אבל להשתמש באותו קודבייס גם בקליינט וגם בסרבר. אני חושב שיש לו מעט יתרונות ל-Node.js, ולבוא ולהשתמש ב-Node.js עם פאבוס זה אני חושב סביר. זה לא פעם ראשונה שזה קורה דווקא במטאור.
אני לא, לא, אני בכלל לא שולל את זה, שלא, לא יהיה לו מובן. אני פשוט מוזר לי שכהחלטה ג'נרית כללית, שזה תמיד יהיה ככה. זה קצת, אבל בסדר, ככה זה כשאתה עושה פרמוק, אתה יכול לעשות החלטות.
כן. יש פה ושם, אתה יודע, יש דרכים לעקוף את זה, אתה בכל אופן רוצה תכנות אסינכרוני, אבל אני לא רואה בזה את התועלת. אם אתה רוצה, נגיד, להשתמש במודולים של NPM, אז פה ושם אתה כן צריך לעשות דברים סינכרוניים, אבל יש דרך, זאת אומרת, יש פרמוק לעקוף, יש פרמוק לעבוד עם זה, זה לא, אז כאילו, ספציפית, אם אתה משתמש במודולים של NPM, אז אתה צריך לכתוב לפעמים קוד שהוא אסינכרוני, אבל זה ממש במקומות מאוד נקודתיים, וזה בקטנה. אבל בגדול כל התכנות בצד של הסרבר הוא סינכרוני, מה שלא קורה בקליינט, ולדעתי זה משהו שהם יצטרכו לתקן. כלומר, יצטרכו להכניס Q לקליינט או משהו אחר, כדי שהמודל התכנותי יהיה יותר דומה בקליינט ובסרבר. כי נכון עכשיו יש לך איזשהו split mind. אתה צריך לחשוב בדרך אחת בסרבר ובדרך אחת בקליינט, וזה לא בריא לדעתי. אבל וואלה, יכול להיות שגם את זה אני אעשה. ממאזיננו במטאור, אנא קחו את זה לצורות איתכם. טוב, יאללה, אז תודה רבה.
קדימה לעבודה.
יאללה, קדימה לעבודה. יאללה, נתראה בעוד שבועיים.
ביי.